לפוליקאסט, פודקאסט על המונוגמיה, פוליאמוריה ובתכלס על כל מה שמעניין אותי. אני נועה פז, לשון פנייה את, ובפודקאסט הזה אני אדבר על מערכות יחסים, תקשורת, התפתחות אישית, שינויים בחיים, לחיות מחוץ לנורמה, ובכן, כל מה שיעניין אותי. מקווה שזה יעניין גם אתכם, ויאללה, בואו נתחיל. שלום מאזינות ומאזינים יקרים, איזה כיף שהצטרפתם אלינו. אני אספר לכם שהפרק שאתן הולכות להקשיב אליו עכשיו הוקלט לפני המלחמה. יש בו קצת התייחסות להפגנות ולמה שקרה בתקופה ההיא. והנושא שלנו הוא על הפער ברצון לפתוח, או על הרגע העדין הזה לפני שמספרים וכשמספרים, או על הרצון לפתוח או להתחיל לדבר איזשהו פער שיש במערכת היחסים, שחושבים שאולי לפתוח את הקשר זה איזשהו פתרון אליו. ואנחנו זזים כל הזמן, אני והאורח שלי, שזה דוקטור טולי פלינט, זזים כל הזמן שם בשיחה, מה קורה בפנים, מה קורה בתוך הקשר, איך זה נראה בתוך טיפול. אני חושבת שזו שיחה מאוד עדינה ומאוד עמוקה, בנושא שמעסיק גם מונוגמים וגם א-מונוגמים, על הצורך לתרגם אחד את השנייה ואת מה שאנחנו באמת אומרים, והפחדים שבאים מתוך עצם זה שמעלים את הנושא הזה. ואני אגיד שבגלל שהרצון לפתוח הרבה פעמים, לא תמיד, אבל הרבה פעמים נובע מתוך פער במיניות, אז אנחנו מדברות גם על זה. לפעמים עולה ביסקסואליות, עולה BDSM, עולה הפחדים שלנו סביב מיניות שונה. וגם כמובן, מה עושים עם זה? זו שיחה מרתקת ומעניינת, ואני מקווה ממש שתהנו. חוץ מזה, אני רוצה לספר לכן שאני עושה כנס בכובע האחר שלי. אני מארגנת כנס שקוראים לו שמנות מדברות, בכובע שלי כאקטיביסטית דימוי גוף. יהיו בו 4 הרצאות, הוא יהיה בזום, הוא בשמיני לשלישי, שזה יום שישי בבוקר, וההרצאות ידברו על שמנופוביה בעולם הרפואה, ועל איך עושות פעילות גופנית בגוף גדול, ועל ייצוג, וגם על הפחד להיות עצמנו ולהביא את עצמנו לעולם בגוף שמן, ואיך מתגברות על זה בחברה שאומרת לנו שאנחנו אמורות להיות פחות, להצטמצם, לשנוא את עצמנו, ובעצם לא להיות בעולם, עד ש... או לפני שנהיה רזות. והרעיון בכנס כזה הוא אנחנו מדברות את עצמנו. כלומר, נשים שמנות מדברות על נושאים שמנים, פונות בעיקר לנשים שמנות, למרות שגם אנשים אחרים ממש מוזמנים. מהמקום הזה שיש לנו את הקול שלנו, ויש לנו מה להגיד, וחשוב שנגיד אותו. זה משהו שמדבר אליכן, ואליכם, או שאתם יודעים שיש אנשים שאולי זה ידבר אליהם. אני אשים את כל הפרטים למטה בתיאור הפרק, ואני ממש מזמינה אתכם לבוא, אני מאוד מתרגשת שאני עושה את זה. זהו, עכשיו לפרק, תהנו. שלום מאזינות ומאזינים יקרים, התכנסנו היום לפרק שבתחושה שלי הוא כמעט פרק קלאסי, הוא מין ברור מאליו שצריך לעשות אותו, ואני כמי שבא מחוץ לנורמות הפוליאמוריות, לא נגעתי בדברים האלה כמעט בכלל, ולכן אני מאוד שמחה לבוא ולדבר על זה, ואני רוצה היום לבוא ולדבר על הפער ברצון לפתוח, או במפגש הזה הנקודתי של זוגות מונוגמים שנמצאים כבר תקופה כזאת או אחרת ביחד, ופתאום עולה הרצון הזה, ומתגלה אולי איזשהו פער. וכדי לדבר על זה, יש לי כאן שוב את הכבוד לדבר עם דוקטור טולי פלינט, שהיה פה בעבר ודיברנו על טראומה ורוחניות, פרק מאלף שאני ממליצה מאוד להקשיב לו. ובא היום באותו כובע, אבל עם כיוון אחר. אז טולי, בוא תציג את עצמך בהקשר הזה, ואז אנחנו נצלול לנו אל עבר השיחה שלנו.
אני בן 56, אנחנו נשואים, יש לנו שתי בנות, גרים כזה באזור תל אביב, ובהכשרה המקצועית שלי, אני עובד סוציאלי קליני, מטפל זוגי ומשפחתי, מדריך EMDR, ועוד כל מיני שיטות ממוקדות של טראומה וטיפול בטראומה, והקליניקה היא בתל אביב, ומרצה ועוד כל מיני דברים כאלה, וברלוונטיות של הנושא שלנו, באמת כבר, אני חושב, מעל 20 שנה עובד עם זוגות, משפחות, וכל ההתלבטויות של החיים, ואיכשהו, את יודעת, הנושא הזה הוא עוד התלבטות בחיים. אני כאילו רוצה להוריד אותו מהדסטל, מהפסגה הזאת ששמים את זה, שוואו, בואו נדבר על פתיחת קשרים וזה, זה לא נורמטיבי עדיין, או אני יודע, נורמלי, נורמטיבי, אני לא מת על זה, אבל כפי שמאיר הראל אמר, מה אני נורמלי להיות נורמלי? זאת אומרת, במובן הזה, זה עוד לא בשיח המאוד מאוד מאוד נפוץ, אבל זה כבר בשיח הנפוץ, זה כבר קיים לחלוטין, בשיחה של, עם זוגות ועם יחידים, וזה הבדל כמובן מאוד גדול, בין אם זה בזוגות או יחידים, מה עוד צריך להזכיר? לא יודע, כולנו כבר, לא משנה מאיזה צד, אקטיביסטים היום, אז אנחנו כולנו אקטיביסטים בכל מיני מקומות, אז אני גם בזה פעיל, ובעיקר בא, אני חושב, עם סקרנות וראש פתוח לשאלות האלה של בני אדם. בני אדם מביאים שאלות רבות לתוך הקליניקה, מחשבות רבות, תהיות, וזה עוד אחת מהן. זה עוד אחת מהן במובן הזה. מה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום.
כן.
אם נצליח לדבר על זה, כי אנחנו מתעברים תמיד.
כן, ולא נזרוב לדברים אחרים לגמרי. אתה לא הראשון שאומר לי את זה, עשיתי, הייתה לי סדרה של פאנלים, על, שגם דיברנו על פוליאמוריה והקשר לכל מיני דברים. ובאחד מהפאנלים מישהי שהיא יועצת זוגית כבר הרבה שנים, באמת אמרה שאנשים חושבים שלדבר על הפער ברצון לפתוח בפוליאמוריה, כן או לא, זה דבר גדול, אבל זו הייתה מיכל צוקר, אני אגיד את השם, והיא אמרה...
היא ותיקה ומקסימה ו...
כן, ואחד הדברים שהיא אמרה זה, אנשים חושבים שזה הדבר הגדול, אבל להביא ילד או עוד, או לא להביא ילד או עוד ילד, זה שאלה משמעותית. לגור בעיר או בכפר, שאלה משמעותית. רילוקיישן או לקבל פוסט דוקטורט, מה עושים עם זה? שאלה שגם היא קשה. והתהליך הזה של לבוא ולדבר על הדברים האלה, של אנחנו רוצים לבנות משהו ביחד, ויש לנו זה... תכנון או מחשבה עתידית משותפת, ופתאום בא הדבר הזה, זה משהו שפוגשים בכל מיני דברים בחיים.
אני חושב שזה גם זה, וזה גם כל כך מאפיין את התרבות הישראלית המבלבלת, כי כאילו, אתה יודע, האמריקאי הממוצע, או האירופאי הממוצע שיגיע לכאן, יגיד, איזה תרבות פתוחה, כולם מדברים על הכל, וכולם בתוך הרחם, גוף, אף, ואיברים אחרים של כולם, כי אנחנו נורא צפופים כאן. מצד שני, אנחנו באמת בלי, זה לא אמירה של פוליטיקה, זה אמירה של התבוננות. אנחנו גם מדינה מאוד 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 שמרנית בשיח מסוים. נניח, השיח הפוליאמורי בצרפת, כל כך אחר, אבל בצרפת הם לא מוכנים לדבר על אלוהים. כשאלה אנשים על האמונה שלהם, זהו, אתה סגרת הכל. ואני חושב שבארץ זה מקבל איזה הילה של וואו, איזה שיחה מסובכת זאת, כי המבנה הזה של השבט המשפחתי, השמרנות המסוימת שיש בארץ סביב מה מבנה המשפחה, מה נכון מינית, מה נכון מגדרית, מהי התשוקה הנכונה, למה מותר להשתוקק כגבר, כאישה, כקהילת הלהט"ב, ואני חושב שזה יותר בארץ, השיחה הזאת היא כאילו נחבט כיותר גדולה.
כן, אני גם, אני לא יודעת איך זה בחול, אבל פה יש גם השלכות משפטיות מורכבות, שיש לי בתכנון ממש עוד שבוע פרק שידבר על הדברים האלה, והמקום הזה שבו כשהדת והמשפט מעורבבים, אז זה לא רק איך לאהוב, ומי אני רוצה, זה גם כזה, מה יקרה בצוואה, ומה אפשר להאשים אותי בבית המשפט, זה יוצר דברים שהם מאוד מורכבים.
אנחנו כבר בתקופה של מה אפשר, על מה יזריקו אותי לכלא.
כן, זה הפחדים האישיים שלי שבהם אין דרכון אחר לצאת מהבית, לצאת מפה, כן.
אין דרכון אחר.
צריך לעבוד על זה. אולי לא, אני לא יודעת. אבל זה כבר...
צריך לשנות כאן, אתה יודעת, זה קצת במובן הזה של... יש דווקא בתחום של טראומה, שאולי הוא לא קשור לכאן, אולי כן, יש מתחילה להיות אמירה מאוד חזקה אצל מטפלי טראומה, שאנחנו לא יכולים לא להיות פוליטיים. לא פוליטיקאים, כי זה תודה לאל, אני לא, וגם רוב חבריי לא, אלא צריכה להיות לנו עמדה פוליטית לגבי טראומה, צריכה להיות לנו עמדה פוליטית לגבי מה מותר, מה אסור, צריכה להיות לנו עשייה פוליטית, כי עד שלא נשנה את המרחב, כמה שלא נטפל בטראומה, נניח של זוגיות שונה, של מיניות שונה, של מיניות, של זוגיות, אני זורק את המילה שונה, לא רוצה לשים את זה מרכז ושוליים, עד שלא נטפל בחברה, אנחנו עדיין נמשיך לספול טראומה, עד שהחברה לא תהיה כזה, כמו בתפסים, שעכשיו חזרו להיות גבר אישה,
כן.
בזכות הממשלה החדשה שקמה לנו.
כן, זה מזכיר לי את העניין הזה שפעם העניין בטראומה היה לטפל בתסמינים, עד שהבינו שיש משהו מתחת, אז לתת שמות לא עוזר. ועכשיו אתה אומר בעצם את אותו הדבר, יש לנו טראומה שאנחנו חווים, זה תסמין לחברה שמייצרת טראומה, ועד שלא מטפלים בזה, כן. זה פשוט יקרה שוב ושוב. טוב, אז כרגיל התחלנו בלסטות מהנושא, ואני מחזירה אותנו, אז אני באמת רוצה לשאול, בוא נתחיל אולי באמת, בכמה שכיח הנושא הזה, כמה הוא עולה בכלל בתוך, מהניסיון שלך, אני יודעת שזה לא הניסיון של כולם, כן. כמה זה עולה בקליניקה, הפער ברצון לפתוח, או המחשבה על זה בכלל?
תראה, אני חושב בואי נבדיל, קודם כל, אני חושב שזה שכיח, זה לא הדבר העיקרי, הדבר העיקרי יהיה תסכולים שכאילו מרחף את עננה של אז מה הפתרון? והאם הפתרון יהיה בפתיחת הקשר, שינוי ההסכמים? הרי יש כל מיני הסכמים בדבר הזה, וזה שכיח בשיח עם מטפלים ומטפלות זוגיים אחרים, זה מאוד שכיח. ככל שהולכים לכיוון שהוא יותר מסורתי דתי, זה יהיה פחות שכיח, ולא בגלל פחות צורך, או פחות רצון, אלא פשוט בגלל מקובלות תרבותית, מה שהתחלנו לדבר עליו, באמת, במובן הזה, הקליניקה שלי היא מרכז תל אביב, כזה קילומטר מהים, 100 מטר מהעירייה, מאוד שכיח. מתרחקים לפריפריה התל אביבית, פחות שכיח. נגיע לממש פריפריה, פריפריה, הרבה פחות שכיח, זה השיחה, זאת אומרת, במובן הזה, בכנסים, כשאני נזכר בכנס לטיפול משפחתי, שככה דיברנו בינינו, וממש יכולנו לראות סוציוגרם כזה, של ככל שאתה יותר נמצא בעיר ליברלית, תוססת, שוקקת, ובקהילה ליברלית, השיח יהיה יותר פתוח, וככל שנתרחק לפריפריה, פחות ופחות, אבל אני רוצה להגיד שאנשים הם אנשים אנשים, אז במובן הזה אין ספק שאותם תשוקות ולחצים דחפים ומעניין ככה, האסוציאציה שעולה לי זה השדה כוח של קורות לוין, הדחיפה חוצה מהקשר והדחיפה פנימה אל הקשר, פועלת על אנשים בפריפריה ובמרכז באותו כוח.
מה זה אומר? תגיד על זה עוד רגע, כי אני לא מכירה נגיד את השם או את מה שאמרת עכשיו.
אוקיי, קורט לוין, כמובן עוד יהודי, עוד פסיכולוג יהודי, אנחנו רוב שם בתוך השדה הזה של בריאות הנפש, קורט לוין דיבר על זה שכל נקודה שאנחנו בחיים היא תוצאה של כוחות שדחפו אותנו ועדפו אותנו מכל מיני כיוונים. נניח בדוגמה, אם אני בנקודה בחיים שבה אני מעשן סיגריות, אני לא, אבל נניח שאני מעשן, אז יש כוחות שדוחפים אותי ללעשן יותר, חברים שמעשנים, הכיף של הסיגריה וזה, ויש כוחות שדוחפים אותי לעשן פחות. המחירים שהממשלה מעלה, התמונות המפחידות על הקופסאות סיגריה, והצבע המכוער כאילו שזה הרופא שלי שאומר לי, תפסיק לעשן, זאת אומרת, יש מערך כוחות כזה. אני חושב שברגע שנוצר זוג, נוצר גם דחיפה פנימה ודחיפה החוצה, משיכה פנימה ודחיפה החוצה, כי אין דבר כזה, אני לא נתקלתי, גם בקרב זוגות בטיפול, וגם בקרב זוגות והסדרים משפחתיים אחרים, בחוץ לטיפול, וזוג אנשים שהדחף המיני שלהם, והצורך המיני שלהם, והצורך שלהם, והתשוקה שלהם היא אותו דבר. זה מתחיל כאילו אותו דבר, ועם דגש על המילה כאילו, בהתאהבות, וואו, בדיוק מה שאני אוהב, היא אוהבת, בדיוק מה שהיא אוהבת, אני אוהבת, בדיוק מה ש... יש כזה, זה התאמה, וזה, לפעמים, במקרה טוב, יש לפעמים כבר חריקות, כבר בהתחלה. בהמשך, אני חושב שזה כל כך, זה לא קלקול, זה שזה הופך להיות אחר. זה לא קלקול, זה לא כיף, אבל זה לא קלקול. זאת אומרת, זה לא something is wrong with us. זה אנשים שונים ודחפים שונים, ואז מתחיל השיח.
כן, זהו, זה כבר דוחף אותנו בעצם לאיך ניגשים לפתרון מרכאות, שזה איך אני בכלל מנסחת את השאלה, של פער הוא לא, אולי אפילו לא נקרא לזה פער, אבל של פער הוא לא בהכרח בעיה, הוא סיטואציה, ואיך נכון. מסתכלים עליה. נכון. אבל נראה לי שזה כזה לקפוץ קדימה, אז בוא נשים כוכבית ונזכור לחזור לזה, ורגע נדבר על באיזה שלב אנשים באים, לפני שהם פתחו, בזמן שהם פותחים וזה לא עבד טוב והיו בעיות, כלומר איך אנשים ניגשים לזה?
כן, מדברת על פתיחה של הקשר, כאילו זה לרוב בהסכמה, בהחלטה, לצערנו הרוב הוא לא בהסכמה ולא בהחלטה, מישהו או מישהי, אחד מבני הזו צריכה או צריך יותר, וזה הרבה פעמים הפתיחה שאנחנו נפגוש בקליניקה, היא דווקא אחרי שהיה רומנס, יציאה מחוץ לקשר, אי נאמנות, כל מיני כאלה, זאת אומרת, אני חושב שהמקרה הפחות נפוץ היא זוג שישב על כוס יין בערב, כשהילדים נרדמו, אם יש ילדים, או יצא לסיבוב עם הכלב, ודיברו ביניהם בנעימות על, אני רוצה יותר סקס, את רוצה פחות, אני רוצה יותר סקס, אתה רוצה פחות, אז בוא נחשוב ובוא נלך לקליניקה, זה כאילו סרט נדיר יותר, נדיר יותר, אנשים מגיעים לטיפול זוגי, לרוב על רקע תסכול, תסכול או פגיעה, או, וזה מה שאנחנו פוגשים יותר, לשמחתי יותר ויותר זוגות מגיעים בכלל לפני הניסויים, או לפני מיסוד הקשר, כדי לדבר את עצמם, וכן, מדי פעם יש זוגות שאומרים, עלינו על פער, זה נורא קשה, ואנחנו רוצים לדבר, או זוגות שהגיעו בכלל, דווקא את יודעת, יש את הדבר הזה, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על, זוגות שמגיעים על רקע זה שהם לא מסתדרים, ואז כששואלים על המיניות, פתאום יוצא איזה תסכול מאוד גדול מצידה או מצידו. אני חושב שכשבאים אנשים תחת הכותרת של אני בא לטיפול מיני, אז יותר כבר פתוח, גם אז, זאת אומרת, זה לא, זה כמעט אין זוגות שבאים ואומרים, אנחנו באים כי אנחנו רוצים לבדוק ביחד את פתיחת הקשר, אני אגיד משהו שהוא נכון ולא נכון, זה יותר נפוץ בקרב זוגות חד מיניים, האמירה הזאת, בוא נבדוק את פתיחת הקשר, חוק חול המפורסם של הרבה מאוד זוגות, מה שקורה בווגאס נשאר ב, וכל מיני כאלה, וזה שונה מפוליאמוריה, כי אנחנו מדברים על תסכול מיני, מול תסכול של אהבה, מול הקומבינטוריקה של זה, היא נורא מורכבת.
אוקיי, אז מה שאני שומעת עד עכשיו, זה שבעצם כמובן שזה לא איזה נקי ומסודר ברוב הפעמים, ויכול להיות שיש שם, לפני שבכלל מטרות לדבר על הפער, ועל איך זה ייראה וכל הדברים האלה, יכול להיות איזשהו משבר אמון, או נתק, יכול להיות שלא היה משבר אמון, אבל כבר לא, הרבה זמן לא מדברים על משהו מאוד לא מדובר ומאוד גדול, שפתאום צריך רגע לפתוח אותו בכלל, לפני שמגיעים לפתוח.
כן, שזה... אני אגיד כן משהו, מה שכן דוחף אנשים להגיע, זה שינויים, חיוביים ושליליים. נניח, העלייה או הירידה בחשק אחרי הריון ולידה. עלייה וירידה בחשק כתוצאה מבעיות כלכליות. או הצלחה כלכלית. עלייה וירידה בקשר כתוצאה מרילוקיישן, הרבה מאוד דווקא זוגות של נניח דווקא חולניקים שעושים רילוקיישן לכאן, או זוגות שעשו רילוקיישן למדינה אחרת, פתאום נפתח, משהו נפתח, משהו מערער, משנה, מאתגר את הסדר הקיים, ואז גם זה כבר, גם השאלה הזו נפתחת. מה שכן יותר נפוץ, או יותר, נעשה יותר ויותר נפוץ, זה המשיכה מרובה, נניח מישהו שגילה בתוך הקשר שהוא נמשך גם לגברים, או נמשך גם למיניות נוספת אחרת, נניח מה קורה כשאחד מבני הזוג בתוך הקשר מגלה משיכה ל-BDSM, או מגלה משיכה למשחקים מיניים כשבת הזוג או בן הזוג, אומר, מה, 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 למה, מה אתה רוצה? מה חסר? מה טוב, מה חסר? ואת זה דווקא, אתה יודע, האסוציאציה שלי היא, אוקיי, יש גל של שאלות כאלה, דווקא אחרי מידברן, ופסטיבלים כאלה של אהבה חופשית, מה זה אהבה חופשית? של אהבה ושל בירור ושל... אבל אחרי מין דבר כזה, שאפילו רק אם רק אחד מבני הזוג הלך לפסטיבל כזה או אחר, או אפילו פסטיבל של ממש מיניות, כל אחד מהם, ואז באה השאלה, רגע, איך אני מכניס את זה לתוך הזוגיות, מה בת הזוג או בן הזוג שנשאר בבית רוצה כאן, יש כאן באמת איזה מרחב של, שהוא מקסים בעיניי, של אתגורים ושאלות, והוא שונה מפוליאמוריה, אני ממש מבדיל בין הרצון לפתוח את הקשר ולהתאהב ולאהוב עוד מישהו, ובין הרצון לסקס אחר. את יודעת, יונה ולך, שככה כבר אז אמרו לנו, כתבה לנו את ה... אומרים לנו שיש סקס אחר, ואם יש סקס אחר, הביאונו לכאן, כי אנחנו עייפים מאוד מנשינו ה... שהיא מדברת, דווקא מעניין שהיא מדברת הטרוסקסואליות שם, כאילו זוג קלאסי, אבל כאילו זה הדבר, אני חושב שהכי הרבה יגרום לפתיחה כזו בתוך הטיפול הזוגי, תסכול. תסכול, שהתסכול באהבה יגרום לפוליאמוריה, יזמין פוליאמוריה, התסכול בסקס יזמין משהו אחר, לא יודע, מין איזה שם.
יחסים פתוחים.
יחסים פתוחים ככה. או יחסים...
מאפשרים, חלק קוראים לזה.
מאפשרים, זה שם הרבה יותר טוב, את יודעת?
היו על זה ריבוי דיונים בעבר.
שוב, גם ליחסים פתוחים יש גבולות.
אני חושבת שתמיד יש גבולות. הסטיגמה היא שפוליאמוריה או פתיחה של יחסים אומר שכל אחד עושה מה שהוא רוצה ולא רואים את האחר. וזה יכול להיות בג או מעידה בדרך שזה קורה, אבל זה לא הדבר כן. עצמו.
על זה בעיקר יש את הדיון, דרך אגב, עם זוגות. מה הגבול של...
כן. אבל רציתי להגיד כמה דברים, אני מכירה לא מעט אנשים שמדברים על לגלות BDSM או לגלות משיכה, אני חושב, משיכה למגדר של עצמנו, שאני חושבת שעם נשים קצת יותר קל, יש שם הרבה פחות איום, וזה הרבה יותר עובר פטישיזציה, אז זה כאילו קל יותר לבלוע את זה הרבה פעמים, ועם גברים באמת יש שם איזשהו סיפור, ויש לא מעט סיפורים על, לא בהכרח, דרך אגב לא בהכרח בתוך היחסים שפתחו, אבל הגברים ביסקסואלים מספרים, שכשהם מספרים שהם נמשכים לגברים, זה דוחה נשים. וכל הדבר הזה של לגלות על עצמנו דבר...
זה מעניין שהפוך, זה משהו שהרבה פעמים הגברים רוצים מרתק.
כן, כי זה פטישיזציה של המיניות הנשית, זה לא מאיים, yeah. זה, המשיכה היא תמיד לכאורה בתרבות שלנו אל הפלוס, אז זה yeah. מה שיגנוב, אז גבר ביסקסואל יהפוך להומו, הכל במרכאות, yeah. ואז יש פה לגמרי, הסטיגמות הן שונות.
שזה מכניס לשאלה, את יודעת, בתוך הדיבור על מיניות, למשל אני יכול לדבר על זוג שכשהוא הצליח בסוף להגיד לה, שנעים לו שהיא נוגעת לו בפי הטבעת, היא באה במין שאלה, רגע, אז הוא הומו?
נכון.
וכאילו, אומר, לא, זה פשוט נעים לי. ואז זה פתח איזושהי שיחה על הפחדים שלה, על הדאגות שלה, על המשיכה שלו. זאת אומרת, במובן הזה, כאילו הזוגות באים בעיקר עם הרבה פעמים איזו תקווה שנצליח למצוא פתרון בתוך הזוג, ואז יש לפעמים אכזבה ולפעמים שמחה על כך שבקליניקה מתאפשר דיבור, אפשר דיבור על מגוון האופציות.
כן. אחת הבעיות ב-BDSM ו-BCUT זה הסטיגמות, וזה פותח, זה לא הדבר שעליו צריך להתגבר או לפתוח, זה את הסטיגמה המופנמת ושל הפרטנר, פרטנרית, שזה בעצמו, חוץ מהפחדים של יעזבו אותי, מה זה אומר עליי, למה אני לא מספיק או מספיקה, כל הדברים האלה, זה גם להתגבר על עוד איזושהי סטיגמה של סטייה או דחייה.
זה באמת זה ש... זאת אומרת, את יודעת, אני חושב ששווה ממש להקריא את השיר של יונה ולך, כי הוא מקסים. הוא אומר, רומזים לנו, אפילו לא אומרים, רומזים לנו שיש סקס אחר. טוב שמישהו יודע על זה. אם יש סקס אחר, הביאו לכאן ונדאהו, נדבר גלויות, יש או אין. שזה כאילו מה שקורה בקליניקה. ואז בא שכבר אנחנו עייפים מאוד מנשינו הבתולות, וכל הזמן מראים לנו בתמונות, יש משהו אחר, אנחנו מרגישים שזה לא סתם. ואם יש סקס אחר, בעולם אחר, נשים חדשות ויודעות, למה לא יביאו כמה ללמד את נשינו ההיגאות? כאילו אין עליה, על יונה ולך. כן. ובמובן הזה זה צריך רק להמשיך את השיר האחר שלה, של גופי היה חכם ממני, שאני חושב שהוא נורא נכון גם בהקשר הזה. מכירה אותו? אני אקריא אותו גם. Yeah. גופי היה חכם ממני, כוח הסבל שלו היה פחות משלי, הוא אמר די כשאני אמרתי עוד.
וואו. Wow.
גופי הפסיק כשאני עוד המשכתי, ואני עוד המשכתי. גופי לא יכל, קשל, ואני קמתי ונאלצתי ללכת בגופי אחריי. היא פשוט אין, כאילו, איזה באסה שהיא לא איתנו, אבל בדיוק הדבר הזה, שאנשים באים עם הדבר, עם זה שהתאהבנו, בקלאסיקה נניח, גבר סטרייט עם אישה סטרייטית, התחלנו, ואז אומרים לנו שיש, רומזים לנו שיש סקס אחר, שתראית, אפילו השיח על, כן אני מגיע לאורגזמה, כן אני, לא, אני מגיע לאורגזמה, כן, כן יש, אין, והאם עם מישהי אחרת, ואם זה בסדר לפנטז, אם זה פתיחת קשר, האם לפנטז על מישהי אחרת, זה פתיחת קשר, או על מישהו אחר תוך כדי, האם מותר לדבר את זה, האם זה כבר, כי בעיניי זה הפתיחה הכי בטוחה, והפתיחה אחריה זה בוא נסכים לראות, סרט אירוטי ביחד, שמאפשר, וזה כבר פתיחה, ואז משם ממשיך עד ליחסים הפתוחים, ומעבר ליחסים הפתוחים, את יודעת מה, בואי נגיד את המילה, כי הסכנה של יחסים פתוחים היא להפוך להיות יחסים מופקרים, מוזנחים, שזה כל כך פתוח, שבאמצע הזוג יוזנח. כן. הזוג לא בא כדי להזניח. אז יש כאן כזה מגוון, אני חושב שהמוח שלנו, יש לו בעיה, הוא מתרגל מהר, ואז ברגע שהוא יתרגל מהר, משתעמם מהר, וברגע שהוא משתעמם, באותו רגע מתחיל להיות בעיה בתוך הזוג, כי שעמום הוא לא נעים, לא פן.
צריך לשים כוונה, אני חושבת שאחד הדברים זה איך אני שמה שם כוונה וסדרי עדיפויות, כי מאוד קל להימשך אחר החדש, הלגלות, אין את המטענים ואת המשכנתה ומי אוסף את הילדים, כאילו אין את הדברים, ואין שנים של ריצוי או לא ריצוי או לא העזתי לגלות, כאילו בגלל זה אני חושבת שכשאתה אומר שהפתיחה מתחילה בשיחה, זה ממש זה, מה הדברים שאנחנו לא שמים לב שאנחנו כבר לא מדברים עליהם. אז דיברנו על באיזה שלב, השאלה ששאלתי קודם הייתה באיזה שלב אנשים באים לפני שפתחו, פתחו וזה לא עבד טוב, ודיברנו על זה שזה לא באמת מסודר, זה קורה בכל מיני דרכים, ורציתי לשאול בעצם, איך נראית השיחה הטיפולית, איך מתחילים לחשוב על זה, כשבאים לבד וכשבאים כזוג, ובעצם איך בכלל מתחילים לדבר על זה? ממש, ממש פרקטיקה מבחינתי.
כן. אז תראי, המקרה, אני אלך על מנעד גם כאן. כשזוג מגיע, אם הוא מגיע עם האמירה, תעזור לנו שיהיה לנו יותר מעניין, או תעזור לנו לפתור את זה, שאני נמשך לגברים, או אני נמשכת לנשים, באים בעצם בבקשה, בוא תגן עלינו. בוא תגן עלינו כזוג. וזה כאילו איזה כיף. איזה כיף שמגיע זוג פתוח, עם ראש פתוח, ואומר, בוא, אנחנו באים להתייעץ. לרוב, זה בא ממקום אחר. הרבה פעמים, זה בא כשיושב מולי מטופל, או יושב מולי מטופלת, ואומרת, אני מתוסכלת. אני מתוסכלת כי, מאז שהוא בעבודה החדשה, הוא פשוט כבר, אני מרגישה שלא נמשך, או יש פחות סקס, או הוא לא רוצה יותר, או הוא כל כך עסוק בעבודה שאני לא... זה טכני, זה הופך להיות טכני. מגיעים אנשים, וגם גברים, כמובן עם תסכולים דומים, מגיעים אנשים עם זה שפתאום נבלו נורא, כי יש משיכה למישהי או למישהו במקום העבודה, עוד לפני בכלל שיש רומן או סטוץ או מה שלא יש, פשוט משיכה נורא חזקה, והם באים לברר אם יש סכנה לקשר. מגיעים אנשים עם, וזה בפרטני, מגיעים אנשים עם תשוקות אחרות, עם מה אני עושה, עם תשוקה אחרת, עם נניח, לדוגמה, יש לא מעט מטופלים שמספרים שהם מחכים שהבית ילך לישון, ואז הם עושים מצלמות עם נשים או גברים או מה שלא יהיה, והם רוצים לדעת אם לספר על זה לבת הזוג, ושאני אעזור להם איך לספר, ואז להזמין או לבן הזוג, ומגיעים זוגות שמתוסכלים, פשוט מגיעים, תראי, האדם צועקת שחסר לו, לא חסר לו, לא צועק, מגיעים עם הדבר הזה של חסר לי משהו, חסר לנו משהו, ויש אמירה ישנה וחשובה בטיפול זוגי ומשפחתי, שכשהסקס טוב ומספק הוא 5% מהקשר, כשהסקס לא טוב ולא מספק הוא 95% מהקשר. אז יש כאן איזה משהו שאם שני בני הזוג מסופקים, כנראה לא, הם לא יבואו לשיחה על זה, לא לשיחות אחרות. והשיחה הטיפולית הראשונה היא באמת עדינה מאוד. בכלל, עדינות היא מאוד חשובה כאן. עדינות, רגישות, זהירות, דווקא בגלל שבואי נאמר את האמת. בגלל הסטטיסטיקה הנוראית שאנחנו חיים בה, 90% מהאנשים שיגיעו לקליניקה יגיעו אחרי איזושהי פגיעה. ופחות או יותר 30-40% מהגברים. יגיעו אחרי איזושהי פגיעה, ולפעמים זאת אפילו פגיעה שאי אפשר ללכת איתה לבית משפט. פשוט פגיעה כי החברים של אח שלו הגדול חשפו אותו לפורנו בגיל 6 כבר, ויאללה. וזה מה שהתקבע לו. או אני אקרא לזה פגיעה עם... כן, את יודעת מה זה? נקרא לזה פגיעה. הפגיעה של לגדול במגזר החרדי, של לגדול בלי לדעת כלום על יחסי מין, פרט לאיזה שיחות ושמועות בישיבה הקטנה או הגדולה, ושיחה של הדרכת חתנים וקלות, וזהו, לכו, go figure. ועם הרבה פחות זמינות ופתיחות למרחב מיני כזה או אחר, על אף שהיהדות אומרת לנו שההנאה מיחסי מין היא קריטית וחיונית, היא חובה. זאת אומרת, במובן הזה, מטפלים מינים שעובדים במגזר החרדי ומגיעים אל האנשים מהמגזר החרדי, נתקלים בעוד יותר קושי. אפשר לדבר על המגזר הפלסטיני-ישראלי בארץ, שם, וואו, פחד, פשוט מפחיד.
אני רוצה לשאול שני דברים ביחס לדברים שאמרת. אחד, זה כשאנחנו מדברים על חוסר, אז כשחשבתי על זה, מה שאלה זה שיש כאילו סוגים, בוא נקרא לזה סוגים או סקאלה של חוסר, נכון? יש, יכול להיות חוסר שאני חיה במועקה ובתחושת חוסר מימוש, ושחיי הם חדר סגור שאני לא מצליחה לפרוץ ממנו, ויכול להיות סוג של חוסר של טוב לי, נעים לי, מימשתי, אני אומר בכוונה בכללי, כי זה לא אכפת לי איזה, מה תחום החיים, כרגע זה אהבה ומיניות, וגם פתאום יש לי סקרנות, וגם משהו חדש צץ, וגם, וזה גם חוסר, ואני חושבת שזה סוג שונה לחלוטין של חוסר שבאים אליו.
עוצמה אחרת של איום. אבל זה בדיוק הרומזים לנו. כי אם נניח, את יודעת, היינו זוג בלגונה הכחולה, וכזה, את זוכרת סרט מלפני 100 שנה, ברוק שילץ,
אוקיי.
הייתה ברוק שילץ, לפחות עדיין קיימת, כנראה עדיין יפה. זוג שחי בלי מתקפות חיצוניות, כנראה ימשיך לגלות את המיניות שלו, בעצמו, ויהיה חוסר, ואולי הם ידברו את זה, ואולי זה, ואולי לא. אבל אז אנחנו לא חיים בחלל הריק. נניח כמו שזוגות מושפעים מגירושים מסביב, או זוגות מושפעים מבגידות מסביב, ובגידות, אני לא אוהב את המילה, אבל מיציאה מחוץ לקשר, וזוגות מושפעים ממסרטים ומספרים, ונניח כשמשה כתבה את הספר שלה על המיניות, על מיניות פתוחה,
לחיות פתוח.
זה היה צוץ בתוך עולם הטיפול הזוגי, זה היה כזה, וואו, מישהו, מישהי, ישבה וכתבה, ועכשיו זוגות קראו את זה, ודיברו על זה, או באמת שאסתר פרל, יש לה כמה, הרי אסתר פרל, הספרים שלהם טובים, אינטליגנציה אירוטית, סיפור מהצד, היא חקרה ככה את את הנושא הזה של יחסים פתוחים בגבולות כאלה ואחרים, והיא עשתה עבודה מאוד 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 טובה לתחום, כי זה ספר שנמצא במדף בסטימת סקיצו בספרים או כל מקום, ואז זוגות פותחים ופתאום מוצאים את עצמם בפנים. היא ראינה הרבה מאוד זוגות, היא חקרה הרבה מאוד זוגות, צריך לזכור, מה שהתחלנו לדבר עליו, באה מהתרבות האמריקאית, תרבות אחרת, זאת, רק בעולם הדייטים התרבות הזאת היא כל כך אחרת, בתרבות אמריקאית, אם עוד לא החלטנו על אקסקלוסיביות, אז אנחנו יכולים להמשיך דייטים ולצאת ולשכב עם אחרים, וישראלים בשוק מזה, אבל אנחנו יוצאים, כן, לא החלטנו על אקסקלוסיביות, לא הגדרנו את זה, למרות שאחרי שהחלטנו לאקסקלוסיביות, התרבות האמריקאית היא פוריטנית להחריד. הקשרים, בואי נאמר ככה, אני לא מכיר סטטיסטיקה, אבל משיחות עם מטפלים זוגיים אמריקאים, אינפידליטי או רומן, הרבה יותר בקלות יגרום לפירוק הקשר בארצות הברית מאשר בארץ. אני יכול להגיד לך שבארץ, רוב האנשים, רוב הזוגות, שאני מכיר ושאני שומע עם מטפלים זוגים אחרים שהגיעו אחרי יציאה מחוץ לקשר מינית, וזה הייתה פעם איזו אמירה שאם הגבר בוגד זה בסדר, ואם האישה זה תמיד יפרק, חרטה, בולשיט. רוב הזוגות מצליחים לעבור דרך המכשול הזה, וגם להתפתח ולצמוח, או לפרק. אם אני חוזר לשאלה הראשונה שלך, אנשים באים לקליניקה כדי שיהיה מישהו שיחזיק אותם כשהם שואלים את השאלות, או כשהם אומרים את הזה. אני אתן לך דוגמה שהייתה מאוד מרגשת לפני כמה שנים, מטופל גבר, שידע כשהוא התחתן שהוא נמשך גם לגברים, אבל הוא מאוד מאוד נמשך גם לאשתו. ולאורך הזמן, באמת המשיכה נמשכה, אבל התעורר המשיכה לגברים, והוא התחיל לעשות כל מיני פתרונות כאלה, שהרגישו לו מאוד לא נכונים, בגלל השקר והרמייה שקשורים בזה, נניח כמו מצלמות בלילה, או מפגשים כאלה חד פעמים, פעם מארבעה חודשים, כדי לספק את המיניות שלו, ואת הצורך, אחרי הרבה זמן, אני עובד ממוקד, אז הרבה בשביל טיפול ממוקד, הוא החליט שהוא רוצה כן לקחת את הסיכון ולספר לאשתו, ואז הם באו לטיפול זוגי, והם מספר מפגשים, ואז הוא סיפר לה שבעצם נמשך מאוד לגברים, וגם רמז, הוא קצת לא גילה עד הסוף, שהוא היה בזה, הוא אמר שהוא כן ראה אתרי פורנו של גייז, ועשה קצת מצלמות, הוא לא סיפר על המפגשים ההם, ואז היא אמרה שהיא קצת חשדה בזה, וקצת ידעת את זה, וקצת דיברו על זה, ובאיזשהו שלב היא אמרה משהו שכזה השאיר את כולנו בשוק, היא אמרה, רגע, אבל אתה לא רוצה לפרק את הזוגיות, אמרה לה, מה פתאום, אני אוהב אותך, אני רוצה בך, אני גם, יש עדויות פיזיולוגיות לכך שאני נמשך אלייך. ואז היא אמרה, אז אני רוצה להבין, לא רק שבחרת בי על פני כל הנשים, אתה גם בוחר בי על פני כל הגברים, זאת אומרת, אני יותר טובה מכל העולם.
וואו.
וזה היה כאילו, היא סדרה לעצמה את המציאות, וזה היה גם נכון.
כן.
אבל הוא אמר לה, הוא גם יכול היה אחר כך לדבר על התסכול. על התסכול ועל זה שהוא כן רוצה את זה, ובמקביל זה היה הוא זה שאמר, ואם אני יוצא החוצה למפגשים מיניים, זה ברור לי שגם את, אם את רוצה, יכולה. וזה היה זוג מאוד מאוד מוצלח בדבר הזה. ולעומתו, יש זוגות שהיא אומרת, כן, אבל אם אתה תלך עם גברים, זהו, אני לא אוכל להיות פה.
זה מחזיר לעניין הזה שבעצם כמו כל טלטלה ושינוי, זה חושף סדקים וחוזק. זה לא בהכרח, זה יכול גם לייצר כמובן, אבל זה בעיקר חושף את מה שכבר קיים.
כן, כן. ובמובן הזה, אם אני אצטט את, יש מורה לקונטקט אימפרוביזיישן, שהוא פסיכולוג טוב, גם ארי בורשטיין, ואומר, נתנו שיחה פעם, ושאלתי אותו, למה דווקא בקרב רקדנים, יש הרבה יותר מגוון של משיכה מינית, הוא אמר, כשאתה עובד עם הגוף כל כך הרבה, אז גוף הוא גוף הוא גוף, אתה יכול להימשך פשוט לגוף, וזה כן הסכמה בקרב זוגות, החוק חול המפורסם, או תאילנד כזה, יש הרבה זוגות שמסכימים, וזה בעיניי זה... זה חבל, כי אז זה סוגר הרבה שיחה של don't ask, don't tell. כאילו יצאתי, נסעתי לחול שבועיים, ונניח איך מטופלת אמרה לי, הוא בן אדם עם חשק מיני מאוד גבוה, אין סיכוי שמשך שבועיים לא יהיה כלום, אני מעדיפה לא לדעת, אני רק אמרתי לו פעם, תעשה את זה בטוח, אל תביא מחלות הביתה. זה גם אמירה די מפורסמת, אל תביא מחלות הביתה, או אל תביא מחלות הביתה. שאני לא אוהב את זה, אני אגיד לך למה, כי זה משאיר איזה פיל בחדר, אני יודע, תחום לא מדובר, תחום כן מדובר, עדיף שהוא יהיה מדובר.
זה גם טווח רגשות, אנחנו מדברים פה עכשיו על ההפרדה הזאת של רק מיניות, ויכול להיות שיש אנשים שמצליחים, ויחד עם זאת אנחנו רואים הרבה אנשים שמתחילים ביחסים פתוחים, יחסים מאפשרים סווינג, וזה לא נשאר שם. כי רגשות קורים, כי הגוף הוא גם רגש. זה ממש לא משאיר מקום, או יוצר מהמורה גדולה יותר, כשרוצים להביא את השיחה של, רגע, יש לי פה רגש, יש לי פה איזו התפתחות שקורית, שאני לא יכולה להביא אותה אל תוך המרחב הזה, שהוא מרחב הבית שלי בעצם.
זוגות למשל, בהם ומדברים, בעיקר בעולמות עבודה אינטנסיביים, נניח רופאים, רופאות, אחאים או אחיות, אנשים שעובדים ביחד באופן מאוד צמוד עם אנשים אחרים, במצבי חירום, כאילו נאבקים ביחד בתוך החיים, אז כן מגיעים לקליניקה, וזה אני חושב שזה בתוך התחום שאנחנו מדברים עליו, עם אמירה, ממש התאהבתי, אני לא מתכוון to follow my heart, אבל ממש התאהבתי, ואיך אני אומר את זה לבת הזוג או לבן הזוג, כי אני לא רוצה ללכת לשם, אבל עדיין יש לי שם אהבה מאוד גדולה. זה עוד מרחב של, כאילו אולי זה כן נוגע בפוליאמוריה ובהסכמה להתאהב, בידיעה שזה לא מסכן. איך מישהו אמר למי שהקנת, אין לי בעיה שתעשי window shopping חופשי, רק בסוף תבואי הביתה. זאת אומרת, במובן הזה, זוגות טובים זה אותו זוג שהם הולכים ברחוב, והיא מסוגלת להצביע לו על מישהי ולהגיד, וואו, תראה איזה חתיכה, היא בדיוק הטעם שלך. או ההפך. ואז יש איזה שיח של להביא את זה חזרה אל תוך הזוגיות, בתוך המשחק המיני שלהם.
אז מה שאני שומעת מכל הדברים האלה בעצם זה שתחושת הביטחון בקשר היא איזשהו דבר שהוא מאוד מאוד חשוב בתהליך, וצריך או כדאי או קודם לבנות את זה ולהבין מה זה אומר ואיך זה נראה ומה הפרקטיקות שיוצרות את הדבר הזה לפני שניגשים אל הדבר הזה שבוודאי יהיה בו ערעור ופחד וחוסר הצלחה וטעויות. אז איך אני בונה איזשהו בסיס?
כן, טוב, ולכן השאלה הראשונה תהיה, מה אתם אוהבים בקשר שלכם? מה מחזק אותו, מה זה? והסכמה ש... מה לעשות? אנחנו אוהבים את האזור המסוכן. אתה יודע, אין טעם ללכת למכתש רמון אם אתה לא מתקרב לשפה, להסתכל על המכתש. כן. וכשאתה מתקרב לשפה, חלק מהפן זה שזה על השפה. תעלו ליפול. זאת אומרת, במובן הזה... אין טעם ללכת ולדבר את המיניות אם אתה לא מוכן ללכת ולבדוק ולבחון ולדעת שהסכנה מוסיפה עניין. Mm-hmm. יש את המחקר הזה המפורסם על מישהי ששואלת, זה מצחיק, בחורה שואלת שאלות משעממות גברים ברחוב, והיא פעם אחת שואלת אותם פשוט על המדרכה ברחוב רגיל שקט, פעם שנייה היא שואלת אותם את אותם שאלות בדיוק כשהם עומדים על אמצע גשר. היא פשוט עוצרת אותם כשהם חוצים גשר של הולכי רגל מעל הכביש, ושהוא קצת מסוכן כזה. ואחר כך תופס את אותו גבר, תופס חוקר ושואל אותו, תגיד כמה היא מושכת בעיניך. כשהיא שאלה שאלות על הגשר, שאלות משעממות, משעממות, 4 + 4. היא הופכת להיות ממש מושכת כשהיא שואלת את זה על הגשר. יש שם סכנה, יש שם איזה... נלחמנו ביחד בגשר.
אז בעצם גם ההרפתקנות יכולה להחזיר את זה הביתה. כאילו נכון. אז צריך גם ביטחון וגם טוב, זה באמת אסתר פרל מדברת הרבה על האיזון הזה, על המשחק
כן,
הזה.
כן, והרבה זוגות באים ומבקשים את זה דווקא. תעזור לנו להיות הרפתקנים בפנים. הרפתקנות בפנים יש לה כל מיני צדדים, יש גם נניח הזוגות שמצרפים לעצמם, בת או בן זוג, הזוגות שהולכים לחקור פסיכדליה או סמים כאלה ואחרים, הזוגות שהולכים למסיבות או למועדונים, נניח הזוגות שבאים כזה, אגב מועדוני BDSM או כל מיני כאלה שבאים לחקור שם, וזה באמת אמון וסקרנות, אני חושב שהשילוב של אמון וסקרנות, הוא השילוב המופלא כאן, אמון אהבה וסקרנות.
אני רוצה לחזור רגע אחורה, כי באופן שמאוד הגיוני קפץ...
יש כיוון? יפה.
זה לא ממש. זה בערך אחורה. במובן הזה שאנחנו כבר הגענו לאיזשהו מקום של פתרון, ואני בכל אחד הדברים שבאנו לדבר פה זה על הפער. כלומר, אנחנו באים ויש אהבה, אבל אחת... בגלל זה גם נוח לי, אני חושבת שגם פה גם אפשר לדבר על פוליאמוריה, כי זה אפילו יותר מפחיד. אחד או אחת רוצים לפתוח, ואחר לא רוצים.
דווקא בתחום של פוליאמוריה, וגם בספר של מה שזה קצת כתוב, וגם במקומות נניח מקצועיים, יותר אנשים יבואו עם רצון לפתוח מבחינת סקס, מאשר אנשים שיבואו ויגידו, אני רוצה להתאהב שוב. זה יותר מה שקורה. פוליאמוריה יותר קורית בהקשר, יש כן זוגות כבר יותר ויותר, שאחד מבני הזוג אומר לבן הזוג השני, תקשיב, אני מאוד אוהב ואוהבת, אבל תדע שאני פוליאמורי, שאני יודע על עצמי, שאני יודע להתאהב יותר, ו-take it or leave it. זאת אומרת, במובן הזה, באמת הפער, היותר מדובר, זה מעניין דווקא, דעת, זה יוצר מחשבה, הפער היותר מדובר בקלות הוא הפער המיני, מאשר הפער שפחות מדובר של אני רוצה להתאהב, בא לי להתאהב וזה בא, ואז זה יבוא בעיקר על רקע שעמום, משברים כאלה של גיל ה-30, 40, 50, המשבר הוא של מה זה? אוקיי, אם זה ככה זהו, לא משנים, לא ממשיכים, לא עושים שום דבר אחר, ואנשים באים עם הפער, ואז מתחילים לחקור את הפער, של מה חסר לך, מה חסר לך, בתוך הדבר הזה. מה משעמם, מה מייבש, מה מפעיל, כולל זה שבואי נדבר על זה, שבאמת אנחנו משתנים לאורך השנים, זוגות שהיו שניהם צעירים בריאים ונמשכים אחד לשני, לאורך השנים, ואז יש איזה, מה, זה? ואז באים עם הפער, ושם יש את החקירה.
מה יש בחקירה הזאת? מה זה אומר? איזה שאלות שואלים?
קודם כל, יוצרים מרחב בטוח. מה זה יוצרים מרחב בטוח? זה מסכימים על מה, האם מותר כאן להגיד, לומר הכל? אני הרבה פעמים ממליץ לזוגות להשאיר את הדיבור על הזוגי בתוך הקליניקה, לא לעבוד בחוץ. בעיקר מניסיון של, עשינו איזה מפגש, גם אם הוא היה טוב, ואז הם חוזרים, זועמים, שבוע אחר כך, או כמה ימים אחר כך, של אחרי המפגש, כשנינו יצאנו מרוצים, אבל המשכנו לדבר על זה בחוץ, והכל התחרבש. צריך את השלישי הזה, שיבוא, שלישי או שלישית, שיבוא ויחזיק את הדיבור. אז מסכימים על גבולות הדיבור, מסכימים על כך שמותר כאן לפתוח דברים מאוד מאוד כואבים, ותפקידו של המטפל או המטפלת הוא לעזור לזוג הזה, לאורגניזם הזה, להתארגן מחדש חזרה לקראת סוף הפגישה. והשאלה אחרי שמסכימים על זה, זה באמת, קודם כל, יש שיטה שנקראת אימאגו, שאני עובד איתה, אבל לא by the book כזה, אבל באמת באימאגו יש שני דברים נורא יפים, יש יותר דברים יפים, שניים מהדברים היפים זה, הדי אומרת, אמרה, בהדגמות שלה תמיד, ואני אימצתי את זה, היא מזמינה את המטפל לומר לזוג, תראו, ביניכם יש חלקת אדמה, וכמו כל חלקת אדמה, אפשר לייבש אותה, אפשר להשקוט אותה, אפשר להציף אותה, אפשר לדשן אותה, אפשר להרעיל אותה. עכשיו זה הבחירה, מה עושים כאן? ואז היא אומרת גם, מי מזמין את מי? וזאת שאלה נורא יפה. יש חוסר, בואו נבחר מי כרגע מדבר את החוסר, ומי מקשיב או מקשיבה. ותפקיד המקשיב הוא קשה, בארץ לפחות, לא יודע, לא טיפלתי בחול. בדברים האלה, תפקיד המקשיב הוא קשה, כי המדבר או המדברת אומרים דברים, ותפקיד המטפל זה להבין שבאמת הצד השני שמע מדויק, הבין מדויק ומבין מה האחר אומר. אני אתן דוגמה קלאסית, כשגבר אומר, מצאתי את עצמי נמשך ל... לא יודע, לקולגה שלי במחלקה השנייה בעבודה, לפעמים אני אשאל את האישה, אוקיי, ומה שמעת? שמעתי שהוא לא נמשך אליי. זה לא מה שהוא אמר. תגיד עוד פעם, אני נמשך גם לרבקה. שמעת? כן. מה הוא אמר? שמעתי שרבקה יותר יפה ממני. זה לא מה שהוא אמר. זאת אומרת, במובן הזה, יש כזה קצר, המילים הן כל כך מוגבלות בדבר הזה. אז יש כזה, כאלה קצרים וכאלה סיכונים, שהתפקיד של המטפל הוא הרבה פעמים לתרגם, ולתרגם בכלל מה נאמר, מה באמת נאמר.
אתה אומר לתרגם, וזה, אני מניחה שזה גם לתרגם, אבל זה בעצם להוריד את הרעשים הנוספים של הפרשנות, כי כן. המילים שומעים את המילים, פשוט הפרשנות היא עוד רגע עוזבים אותי, אף אחד לא רוצה אותי, כאילו כל כן.
הפחד. יש הרוחות הרפאים, יש מאמר קלאסי של פרברן, Ghosts in the Nursery, היא אומרת, שכשזוג עומד מעל התינוק שלהם, ומטפל בו, אז אמא שלו ואמא שלה, ואבא שלו ואבא שלה, וסבא שלו וסבתא שלה, יש רוחות רפאים מהעבר של שניהם, בעצם מכתיבות את המניעות את הידיים שלהם. ויש נתקים, אני חושב על דוגמה אחרת שאומרת, שמספרת, אני נורא מתביישת להגיד לך, אבל אני כבר זמן מה מזייפת את ההנאה איתך. מה? איך תוכל להגיד? אבל אני אומר, רגע, מה היא אמרה? היא אומרת שהיא לא נהנית ממני. אוקיי, אתה רוצה לברר עוד? היא אומרת שהיא צריכה מישהו אחר. לא, זה לא מה שהיא אמרה.
מטפל אתה ממש אומר ככה? כאילו באינטון...
אני לפעמים, אני הרבה, כל מיני גוונים, תלוי מי הזוג. אבל עם הרבה זוגות, הכללה, כאילו לעשות את זה קליל יותר, היא נורא חשובה. חייבים שם איזה המון חמלה, וחמלה באה הרבה פעמים עם צחוק ועם הומור ועם זה של רגע, שנייה. בואו ממש בואו נלך מילה. אבל אני הרבה פעמים אומר, בואי תגידי שוב, נשמע מה אתה שומע עכשיו. בואי זה, זאת אומרת, במובן הזה, אני כן אבל מוודא בדרכים כאלו ואחרות, שהמסר המדויק שאחד או אחת אומרת לשנייה או לשני, הוא זה שמגיע. שלפחות המילים הנכונות יגיעו, ושני בני הזוג מסכימים על מה נאמר.
כאילו בעצם לפני שזה קורה, אי אפשר להגדיר את הבעיה, או את הקונפליקט, או את הדילמה, ואז אי אפשר לגשת לפתרון.
וכמו שהיא נניח שתת שהוא אומר, אני נמשך גם לגברים, אני שאל אותה מה שמעת, זאת אומרת שהוא לא נמשך אליי, והוא רוצה לעזוב, הוא רוצה ל... לא מה שהוא אמר. שנייה, בואי, את רצה קדימה. זה אומר שהוא נמשך גם לגברים. מה זה עושה לך? מה זה גורם לך בפנים? ואז יכול להיות שהיא תשאל, נניח תפקיד המטפל, כי היא תשאל, מה זה אומר? מה זה השאלה הזאת שלך? ואז אני אגיד לה, את יודעת, יש מנעד, יכול להיות שזה מדליק אותך. זאת אומרת, רגע, תראי לי איזה גברים אתה נמשך אליה. יכול להיות שזה משאיר אותך אדישה, שאת אומרת, אני לא מבינה את זה. יכול להיות שזה ממש דוחה ומגין אותך, ומפחיד אותך. בתוך המנעד הזה, איפה את? כי הרי ההפך מאהבה הוא לא שנאה, ההפך מאהבה הוא אדישות. וכנל ההפך, במובן הזה, מה זה עושה לך כרגע, ובשונה מהשאלה, מה זה צריך לעשות לך? כי כאילו תרבותית זה צריך לעשות. אם עכשיו נניח מישהו מתקשר אליי ואומר לי, תקשיב, אשתך, תפסתי אותה שוכבת עם השותף שלי, אני רוצה שתדע, תרבותית זה אמור לעשות לי, אמור לעשות לי משהו. אני גבר נפגד, כאילו צריך כאן לאפשר לזוג לפעול בלי המשקל התרבותי. בלי המשקל התרבותי, כי הוא מכתיב מכתבות שהן לא אישיות אנושיות.
טוב, זה כבר ממש, זה ממש גם לא קשור למיניות ולפוליאמוריה, זה נגיד משהו שקרה לה ממש לאחרונה, מישהי סיפרה לי, זה ריגש אותי מאוד, מישהי סיפרה לי שהיא ובן זוג שלה עברו לגור ביחד, מסיבות כאלו ואחרות, לא הייתה שם התאמה, הצורך שלה, הצורך שלו, וזה, והם לא נפרדו, הם פשוט עברו לא לגור ביחד, חזרה. והתנועה הזאת של מה זה אומר עליי, שאנחנו לא רוצים לגור ביחד כרגע, או עשינו את הצעד, אז יש עכשיו רק דרך אחת ללכת, ופתאום כזה, רגע, לא, יש מלא דרכים, וכשאני שואלת את עצמי, מה נכון לי ולא מה החברה אומרת שהמסלול אמור להיות, אז פתאום קורים דברים אחרים לגמרי.
נכון, ממש. וזה יכול להתקיים, אגב, כל מה שקורה בחוץ, רק בחברה ליברלית מספיק.
כן.
כל שהחברה יותר נוקשה, שמרנית, מסורתית, השיחה הזאת לא יכולה להתקיים.
או אם היא מתקיימת, אז יש בושה, יש סנקציות, גם אם אני מעיזה לעשות את זה.
יש בושה, יש אימה, יש פחד, והשאלה הזאת, מה זה עושה לך שהפכה להיות מגוחכת, כאילו בזכות כל מיני סיטקומים אמריקאים?
מה חי בך עכשיו?
כן, איפה זה פוגש אותך? זה הכי, איפה זה פוגש אותך? אז היא שאלה נורא חשובה, שכש... בן הזוג שלך אומר לך שהוא נמשך גם אליה, מה זה עושה לך? היו גם כאלה שאמרו, וואו, איזה כיף, לך. נדיר, אבל כבר קרה.
אני חושבת שגם אם זה עושה, גם אם מה שזה עושה לי זה באמת פחד, חרדה, חששות וכל מיני הדברים כאלה, העצם העובדה שאני מבינה שזה עושה את זה לי, וזה לא אומר שזה מה שקרה, בפועל, ושאני באיזשהו תרחיש עתידי, זה בסדר שאני ארגיש עם זה רע ומפחיד, אבל אני מבינה את זה עכשיו.
בואי רק לא נתעלם מזה שאם אחד מבני הזוג פתחה או פתח את הקשר בלי לשתף את בן הזוג השני, אנחנו נכנסים לתוך כל המרחב הכואב והקשה של אמון ופגיעה באמון, ואם כאן שיקרת לי, אז איפה עוד שיקרת, משקר לי, ומה זה אומר, וזה מרחב מאוד כואב. זה מרחב מאוד 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 כואב, שכן קשור לאמון. כן, יש זוגות שהאמון נפגע, וממשיכים ביחד. ואז אתה יודע, זה כמו, זה האומנות היפנית הזאת של לתקן את הקד בפסי זהב. האמון אכן נפגע. לא, הוא לא יחזור להיות אותו אמון. אבל הם יוכלו אולי לחיות חיים יותר טובים, זה כבר ברור שגם זה יכול לקרות.
איזה, דיברנו על זה קצת, אבל אני רוצה קצת להעמיק בזה, של איזה חוקים או הסכמות שכיחים, או שאתה יודע שנוצרים בתהליך, ומה התפקיד שלהם, והאם הם עוזרים, ואני גם אחדד שהשאלה שלי היא לא בהכרח כזה הסכמנו שפותחים, אלא במקום של הדיבור על הפער. כלומר, עדיין, קורה כאן עדיין את המפגש הזה של האם זה מתאים, איך בכלל נפגשים, יש פה כאב מאוד עמוק.
אם אנחנו כבר נמצאים במקום שבו מתחילים לדבר על מה, איך זה ייראה, אנחנו מקום ממש טוב. ואם אנחנו כבר שם, כי הדיבור על הפער אמור לאפשר את ההסכם. היה ספר קלאסי, אין שום סיכוי שאני אזכר את השם של הבן אדם, של הסופר, זה הפך להיות סרט טוב, ההסדר. על זוג כזה שיש להם הסדרים. an arrangement כזה. אם אנחנו שם, אנחנו במקום טוב. כי למשל, אני יכול לתת כל מיני דוגמאות להסדרים שונים, כמו חוק חול המפורסם, כמו don't ask don't tell, או כמו ask and tell, במובן הזה של למריו ורגס יוסה יש את הסיפור על תולדות האם החורגת, על זוג כזה שהיא נמשכת לנשים, והוא יודע, וההסכם שלהם זה שיצפר לו פשוט. ואז יש להם אחלה סקס אחרי זה, שהיא גם ממנו נה. זאת אומרת, במובן הזה, אם אנחנו כבר במקום של איך נעשה את זה, אנחנו בדרך המלך להצלחה של הזוג הזה, כי הם ימשיכו זה. אני חושב שיש שתי קפיצות קוונטיות. אחד, להעיז לומר, לא טוב לי, ואני רוצה או רוצה משהו אחר, ואז דיבור על האם זה בתוך הקשר, האם זה מחוץ הקשר, והקפיצה הקוונטית הבאה זה, אוקיי, הבנו מה אנחנו אומרים, איך עושים את זה. זה שני זילוקים מאוד 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 משמעותיים, בתוך ההתפתחות של הזוג עם הדבר הזה, ואז כבר, וואו, ההסכמים הם אדירים, וגם זה קשור לקהילה. זאת אומרת, אין לי בעיה שתלך עם נשים אחרות, רק רחוק, שזה לא יוודע כאן, שזה לא יישמע כאן, שזה לא, אני לא רוצה להיות הנושא לשיחה במסעדה או בפאב השכונתי. או אין לי בעיה, נניח, שתלך כי אתה, כי אני כבר ירד החשק המיני שלי, ואתה יש לך עוד חשק, רק אני לא רוצה לשמוע על זה. את תגיד, נמצא דרך להסתיר ממני, או אני רוצה לשמוע, אני מאוד רוצה לשמוע, או בוא נלך ביחד. יש כל כך הרבה הסדרים שכמעט, והתפקיד שלי הרבה פעמים הוא להקשיב להסדר שהם מציעים, ולהגיד, רגע, שני, 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 זה נורא מסוכן מה שאת אומרת. אז את בעצם אומרת לו, תשקר לי? זה מה את רוצה? את רוצה שהוא ישקר? את רוצה לדעת? את לא רוצה לדעת? למה את לא רוצה? אתה רוצה לדעת? אתה לא רוצה? יש כאן כל מיני מרחבים מורכבים מאוד של, של אמון, ומיניות כרוכה באמון, ובסכנה, ובמפגש, אז התפקיד כאן של הטיפול הזוגי הוא לעזור לזוג להגיע להסדר סוסטיינבילי, עמיד.
בפנטזיה שלי הייתי רוצה שהזוג עכשיו שמקשיב לנו, קודם כל שילכו לטיפול ויעשו את זה במרחב תומך, כן? אבל שזה עוזר להם לחשוב על השיחות שהם העזו כבר לעשות, ואיך הם ניגשים לזה. מה הכלים שאפשר לתת חוץ מלכו למישהו בעל מקצוע שיחזיק לכם את זה?
וואו, הכלים כאן בלי הפסקה. שוב, השאלה שזוג צריך להעיז לשאול, בין אם זה עם בעל מקצוע, בנוכחות בעל מקצוע או לא, היא מהו הפער? כשאת אומרת שמשעמם לך, מה משעמם? משעמם לך כי אני לא נוגע כמו שצריך, או את לא נוגעת כמו שצריך, משעמם לך כי את נמשכת לעוד משהו, או משעמם לך כי את רוצה להתאהב? מה הגבולות של זה? וההתחלה היא לדבר על הפער, לדבר על זה נעים לי, זה לא נעים לי, אנחנו בטח גם את מכירה, אני מכיר המון זוגות שאפילו את זה הם לא אומרים.
כן. לדבר במיניות זה לא ברור מאליו לצערנו.
ממש לא ברור. והדבר הנוסף אחריו, זה עכשיו שזיהינו את הפער, האם אני, בן הזוג או אני בת הזוג, יכולה להשלים את הפער הזה, רוצה, מעוניינת, יכולה, מתגבר על העלבון הגדול של איך אני לא מספיק, ואיך אני לא מספיקה, האם אני יכולה, האם אנחנו הולכים ביחד לברר את הפער הזה, וכאן כבר מגיעים להסדרים. וזוג שמצליח לעשות את זה, של בוא נמפה. בואי נתחיל עם השאלה, דעת, הזוג שמקשיב לנו, צריך לשאול, רגע, בואי נשאל, טוב לך? טוב לך? מספיק לך? לא מספיק לך? שאלה מסוכנת.
אני חושבת שגם צריך מאוד לפרק את זה, נכון? אנחנו כאילו חושבים שמערכת יחסים זה המכלול, אבל המכלול בנוי ממיליארדי רגעים קטנים ותחומי חיים שונים, ואיך אני שואלת שאלה, ומה אנחנו, כאילו, וזה גם תחומי חיים, אבל זה גם בתוך המיניות. יכול להיות שהקרבול והאפטר מדהים, אבל אם אני שלוש פעמים צריכה להגיד, ואתה נעלב, אז זה בעיה. או אם את אף פעם לא אומרת גם כששאלתי, או להפוך את המגדרים, לא משנה. כלומר, צריך לפרק את זה לכל כך הרבה דברים, וזה מאוד קשה להקשיב לזה, בלי להגיד, אני לא בסדר, אני לא יודעת, אני לא ראויה, כל הסיפורים.
אגב, מה שעוזר לזוגות מאוד, דווקא, את יודעת, קודם דיברנו על ההשפעה החיצונית, אז אחד הדברים המקסימים שקורים היום, שזה באמת, ואני אדבר כאן יותר באירוטיקה ולא בפורנו, זה גופ של גווינית פלטרו, שפתח, פשוט פתח, שם שם על השולחן, באופן מאוד אמריקאי, אין מה לעשות, זה כזה דידקטי נקי, סטרילי, יש כבר כמה וכמה סדרות בנטפליקס ובאמזון אונליין וב-YES, שם, שאומר, בואו תלמדו. פשוט כבר יצא לי למצוא לשלוח זוגות, להגיד, חבר'ה, הנה הסדרה, לכו תראו, תחזרו אליי עם שאלות, תחשבות, מה זה, בואו תראו את ההסדרים, תדברו אחרי הפרק, תבינו אחרי הפרק, זוגות שיתחילו לברר, נניח, שהסכימו על הפער, יכול להיות שאני אגיד להם, חבר'ה, עקרון העונג, לכו תראו, תחקרו, הרי רבים מהגברים אין להם מושג איך נראה איבר מנשי, כי הם לא עשו מין אורלי, או כי הם לא טרחו לחקור, שלא לדבר על הרבות מהאנשים שלא יודעת איך נראה איבר מנשי. יש עכשיו אגב ספר ילדים חדש, מקסים, תכף אני זוכר את השם שלו, שבא ללמד ילדות איך נראה איבר המין. רבות מהאנשים לא יודעות מה מענג, מה לא מענג, לא יודעות למשל מה שאמרנו הדוגמה קודם, שמגע בפי הטבעת, לפחות לחלק גדול מגברים ונשים מאוד 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 מעמדת, מהם האזורים האירוגנים, מהם לא האזורים האירוגנים, העולם כבר התקדם מאז הספר, שוואו, תרגיע אותי אם אני אזכור את השם, אבל היה ספר שככה עבר מיד ליד בתיכון, של קסבירה הולנדר, שהייתה מין כהנת מין כזה של שנות ה-80, זה ספר שהיה אסור חוקי, זה פשוט נתנה עצות נהדרות לזוגות, וזה עבר כזה בסוד בין זוגות, שאנחנו היינו נערים. בטח יותר טוב מאשר ללמוד מפורנו. הסכמנו שיש פער והסכמנו שאנחנו רוצים למלא אותו, עכשיו העולם
יפה.
פתוח ומרגש.
אז דיברנו על מה עוזר בעצם, שזה לדבר את הפער, ואיזה טעויות נפוצות. אני בטוחה שגם בזה יש מיליון ואחת וריאציות, אבל ככה, מה הטעויות?
שקרים, הפרת אמון, שזה שונה משקר, פשוט הפרת אמון בתוך הסכמה, מהירות רבה מדי, זיזות בדברים, שקרים אחרים, מה הכוונה שקרים אחרים? לא שקר שהוא אקספליסיט שקר, אלא יש, הסכמנו לדבר את הפער, ואני לא מספרת באמת, או מספרת באמת מה חסר, זליגה של המידע החוצה, הסכמנו לעשות משהו, והסכמנו שזה יהיה בינינו, אני סיפרתי רק לזאתי זה וזה, או אני סיפרתי רק לזה וזה, חשיפה מוקדמת מדי של הזוג, פחדים, ואולי הטעות הנפוצה ביותר זה...
פחדים? מה הכוונה?
פחדים רבים מדי, אני מפחד מדי, אז אני לא אומר. והטעות הנפוצה ביותר, לחשוב שאני יודע. אם אני חושב שאני יודע, ואני מומחה, ואני זה ואני זה, קראתי 2-3 דפים בספר, ואני כבר אמן הדגדגן, לא.
אתה מדבר על מיניות, או לחשוב שאני יודע, יודע איך לגשת ללפתוח ולעשות...
לחשוב שאני יודע איך לגשת ללפתוח, לחשוב שאני יודע איך, אני איך לגשת לבן בת הזוג שלי, לחשוב שאני יודע בכלל, לחשוב שאני יודע, לא לבוא עם סקרנות ושאלה, והטעות הנוספת, הקשה, היא השוואתיות. אייל ויערה עושים זה וזה וזה, אז בוא נעשה גם. רגע, שנייה, שנייה. זה שאלה בקומה שנייה עושים ככה, לא אומר שאלה בקומה שלישית רוצים את זה, או שאלה בקומה ראשונה ייהנו מזה.
כן, זה הבן דוד של הצריך החברתי.
כן, כן. ועוד טעות מאוד מאוד נפוצה, זה הפער הכי גדול, זה המקצב השונה, הקצב השונה שיש לאנשים. ולא להקשיב לקצב, גם בתוך, אבל גם בחוץ. דיברנו את זה אצל טולי, אז יאללה, פה, הנה, כבר יצרתי קשר, והתקשרתי למישהי או מישהו ש... רגע, מהר מדי, לאט מדי.
אני רוצה לחזור רגע לעניין של הקצב, אבל חשוב לפני זה להגיד שיש... טעות נוספת שאני חושבת שעושים, והיא לא על הזוג, ועל הזוג הוא זה שעושה אותה, וזה איך מתייחסים לצד השלישי. ושכשכל כך עסוקים בתוך הדרמה הפנימית, אישית והזוגית, הרבה פעמים שוכחים שבצד השלישי יש בן בת אדם, ושהתקשורת מולם היא תועלתנית, היא מאוד מחפצנת, היא לכל הפחות לא מתקשרת.
לפעמים.
ושזה... משהו שצריך לשים אליו לב, לזוג הזה שמקשיב, משהו ש... זה כנראה יקרה בכל מקרה, אבל אפשר להפחית את זה מתוך המודעות.
יש עוד דבר שצריך לזכור, ששינויי חיים ישנו את הקשר.
ולהסכים לזה, כי אין ברירה.
כן, זה פשוט ישנה, ילדים, עבודה, הזדקנות, התבגרות, שינויי חיים ישנו את הקשר. וחוסר גמישות, אתה יודע, גמישות היא בריאות.
כן.
גם פיזי וגם רגשי וגם נפשי.
אוקיי, אז שתי שאלות אחרונות, כי אנחנו צריכים באמת לסיים, אז...
צריכות לסיים זה אחלה.
אחד, דיברת על הפער, אז על הקצב, הפער בקצב, אז באמת השאלה הזאת, למי מקשיבים ובאיזה קצב הולכים, אני חושבת שיש תשובה אחת, אבל הייתי שמחה לשמוע אותך קצת על איך מתייחסים לזה, שאחד הולך מהר, אחת רוצה לאט, או ההפך, ומה קורה שם, והשאלה, איזושהי שאלה אישית אחרונה, כזה לסגירה של מה למדת על עצמך מתוך הזוגות ביחס לפולי וללפתוח בקליניקה, אז שני הדברים האלה.
אז השאלה הראשונה לגבי המקצבים, זה באמת, זה גורם לתסכול הכי גדול, המקצב השונה והמנעד השונה והמהירות השונה, ואין דרך אחרת מאשר לדבר את זה ולתרגל את זה. דרך אגב, אחד הדברים שאני עושה לזוגות, ואני מזמין זוגות לעשות, זה למצוא מורה פרטי לריקוד. אני לא מתבלבל בכלל, מורה פרטי לריקוד או לטייצ'י, משהו שקשור לגוף, וללמוד את המקצב הפיזי קודם כל האחד של השני, ואז זה קשור מאוד המקצב רגשי וכדומה. אני שולח זוגות, נגיד את זה, אולי זה לא יהיה ברור, נגיד את זה בצורה הכי ברורה שיש, להזיע ביחד, לכו לריצה משותפת, לכו לאימון קרוספיט משותף, לכו להזיע פיזית ביחד, כדי שתהיה איזה התאמה. גם בסקס, טוב, לפעמים מזיעים, כן, במובן הזה, זה, זה. ולגבי מה למדתי על עצמי, וואו, את יודעת, אפשר להשטיח את השאלה הזאת, ולהגיד, מכל המטופלים אני לומד וזה, אבל אני חושב שכל מטפל שעוסק בזוגות ובמיניות ובזה, כל השאלות הן שאלות שעוברות דרכי. ואני שואל את עצמי, רגע, הוא נמשך לזה, למה אני לא? איך אני לא? היא נמשכת לזה, למה בת הזוג שלי לא? למה כן? ורגע, ואם המרחב הזה, מה הייתי עושה עם זה? מה לא הייתי עושה עם זה? זה כל הזמן, זה למידה מתמשכת, מפעילה כל הזמן. אני מאוד סטרייט, אז ככה זה מאוד, אני יודע את זה על עצמי, אבל גם זה, כשיושב מולי גבר שאומר, הייתי סטרייט עד לפני שנה, ופתאום נמשכתי והתאהבתי ב, ואני את זה, זה כאילו, רגע, זה יכול להיות שפתאום משתנה ככה, וזה יכול להיות שפתאום משתנה ככה. אז ככה, מה למדתי על עצמי? שהכל פתוח. הכל פתוח, וכל עוד יש באמת דיבור וקשר ומרחב, כמו הזוג הזה שתיארת, שגילינו שלא טוב לנו לגור ביחד. אנחנו זוג מעולה, אבל גילינו שלא טוב לנו לגור ביחד. אנחנו לא מתאימים בלגור ביחד, אנחנו מאוד מתאימים כזוג. וואלה, הילדים שלהם ייהנו מהעניין. כלכלית זה בעיה, כאילו שתי, אני חושב על זה שזה אתגר כלכלי. דרך אגב, באמת אחד הדברים שהכי הכי הכי, אני חושב, וכאן אני מדבר לזוגות באמת ששומעים ולמטפלים, אנחנו בתקופה קשה כלכלית, אחד הדברים שהכי, זה הכי עצוב, מאתגרים קשר מיני טוב וקשר זוגי טוב, זה בעיות כלכליות בחוץ. יש פתגם בערבית שאני לא זוכר להגיד טוב בערבית מספיק טוב, אז אני לא אעשה את זה, אבל כשהעוני נכנס דרך החלון, האהבה יוצא דרך הדלת.
כן.
כואב, אבל נכון, וזה בסה, כי סקס טוב עם בת בן הזוג שלך לא עולה כסף. ויכול להיות שדווקא כשהעוני נכנס דרך החלון, זה הזמן שהאהבה התארגן, והנחמה הזאת של גוף אל גוף תיתן משהו. אז יש כאן איזה, אולי מה שנקרא, אני רוצה לומר שיש גם זוגות שזה בדיוק הפוך, שכשהאתגר הגיע קרה משהו אחר.
טוב, דוקטור טולי פלינט היקר, תודה רבה שבאת לשוחח על הנושא הזה שאני יודעת שמעסיק רבות ורבים בתוך הקהילה ושחושבים על זה. וזהו, אני ממש מודה לך.
לא רק בקהילה, אני חושב שזה פרץ מזמן את גבולות הקהילה, מעסיק אנשים.
נכון.
אנשים כזה, א' נקודה, אנשים, מעסיק אנשים. זה בצדק. כאילו, זה לא טוב להיות לבד.
נכון.
בטח לא טוב להיות לבד בתוך קשר. הכי נורא, להיות לבד בתוך קשר, הכי מאפן.
כן, וכיף שיש לנו מגוון אפשרויות שמאפשר לחקור את זה, ואנחנו לא יודעים מה תהיה התשובה, אבל לחקור.
כן, הרצף עוד פעם הוא לזהות את הפער, לדבר אותו, לדבר על זה שמסכימים, לנסות לצמצם אותו, ואיך עושים את זה. זה הרצף.
חשוב.
ואיזה כיף, תודה לך.
ברצון ובעניין רב, מה שנקרא. מאזינות ומאזינים יקרים, תודה שהזנתם והזנתם לנו, ואם היה מעניין ועוזר וחשוב, אז תפיצו הלאה, כמו שאמרנו, זה רלוונטי להרבה מאוד אנשים, ונתראה בפרק הבא. תודה שהייתן והייתם איתי בפרק. מוזמנות להמשיך איתי את השיחה בקבוצה של הפודקאסט פוליקאסט, בדף שלי נועה פז, או באימייל שלי noapodcast@gmail.com. נתראה בפרק הבא.